Radio.
כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט. הצלחנו לכבוש את ענף המסעדנות באפס פרסום ושיווק. פשוט עברנו דלת דלת. כתבתה של אורנה יפת מתוך מוסף כלכליסט, אוגוסט 2022. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית, אורי פלג. דני גליקמן סנה את העובדה שכדי להזמין מקום במסעדה הוא חייב להרים טלפון. אז הוא המציא מערכת לניהול ישיבה במסעדות, שמאפשרת ללקוחות להזמין אונליין שולחן. בתוך זמן קצר, אונטופו שלו חוללה מהפכה שנהפכה לסטנדרט בענף. בשיחה עמו מסביר גליקמן איך כדורסלן מבטיח הופך ליזם, מדוע הוא היה חייב את שלושת אחיו לצידו בחברה, כיצד החברה מתכננת להתרחב, ולמה הוא לא מפחד מוולט. דני גליקמן, בן 41, בכלל היה אמור להיות כדורסלן מקצועי. זה היה החלום, וזה מה שכולם סביבו ייעדו לו, כמי שהיה בנעוריו קפטן קבוצת הכדורסל של קריית אתא. שיחקתי באותה קבוצה עם זופר אבדיה, אבא של דני אבדיה, שהיה אז לקראת פרישה בשנות ה-30 המאוחרות לחייו, ורצו לקדם אותי לכדורסל מקצועי. לא השקעתי במיוחד בלימודים, אף שהיו לי ציונים טובים, כי הייתי בטוח שאני הולך להיות כדורסלן מקצועי. אבל אז בגיל 17, גליקמן קרא את הרצועות בברכיים במהלך משחק, והחלום נגוז. הפציעה שינתה לחלוטין את מסלול חייו. התכנון שלי היה להפוך לספורטאי מקצועי או חייל קרבי, אבל בגלל הפציעה קיבלתי פרופיל נמוך, וזה הוביל אותי לקורס תכנות במחשבים של ממרם, מספר גליקמן, שמסתובב עם חיוך תמידי על פניו. ופה מצטרף לסיפור אחי הגדול ניר, הוא בגיל 3 קיבל מחשב, ומאז היה בונה ומתכנת. אבל בצבא הוא היה חובש קרבי בדרום לבנון, כי היה לו פרופיל גבוה, ואף אחד לא שאל אותו. אז כמו אח גדול, הוא אמר לי, תלך למיונים של הקורס לתכנות, אבל אין סיכוי שתעבור. וזה נתן לי עוד יותר מוטיבציה. ואז כשהתקבלתי, הוא אמר לי, טוב, גם ככה יעיפו אותך באמצע הקורס. אחר כך, כשיצאתי לקצונה, הוא אמר לי, בשביל מה לצאת לקצונה? ממילא ידיחו אותך, זה לא מתאים לך. הכל היה בקטע של להקנית אותי, וככה הוא דחף אותי יותר ויותר קדימה. הדחיפה הזאת, וגם המשפחתיות, הגיעו רחוק מאוד. כיום דני הוא מנכ"ל החברה שהקימו הוא ושלושת אחיו, אונטופו, פלטפורמה להזמנת מקומות במסעדה, שזיהתה את החור הגדול בתחום והשתלטה עליו בתוך זמן קצר. זה הרעיון הראשון של גליקמן בתקשורת, וחשיפה הראשונה של החברה, אף שהיא כבר שולטת בשוק ועובדת עם 730 מתוך 1,300 מסעדות שבהן ניתן להזמין מקום מראש. בישראל יש מעל 10,000 מקומות שמוגדרים מקומות למכירת אוכל, אבל מסעדות עם פוד סרוויס ומלצרים יש רק 1,300. לדברי גליקמן מצטרפות לאונטופו עשרות מסעדות מדי חודש. אנחנו נותנים שירות גם לבתי קפה, ברים ויקבים שבקורונה היו פתוחים והפכו לחלק מתרבות הבילוי. מתחילת השנה, יותר מ5 מיליון איש חיפשו מקום דרך אונטופו, ונעשו דרכנו כ1,600,000 הזמנות. איך נולד הרעיון לחברת הזמנות במסעדות? אני אוהב לפתור בעיות. במשרד תמיד באים אליי עם בעיות ואני פותר להם אותן. ב-2016 זיהיתי כשל שוק בתחום הבילויים הקולינריים. מי שרצה לצאת למסעדה היה צריך להתקע בטלפון, להתקשר למסעדה, לשמוע את המערכת אומרת, תמתין על הקו, אני בודקת, לחכות לה שהיא תחזור, ואז לשמוע אותה אומרת שאין מקום. אמרתי לעצמי, יש פה הזדמנות ואנחנו יכולים לתקן את העיוות הזה. היו שירותי הזמנות גם אז. נכון, פעלו אז רסט וגם קליק הטייבל, אבל השירות שלהם היה, תשאיר פרטים והמערכת תחזור אליך כשיהיה לזמן. ובסוגריים, אף פעם, אומר גליקמן וצוחק. הבנו שכדי לתת פתרון אמיתי, אנחנו צריכים לא רק לקשר בין המסעדה ללקוח, אלא בעיקר לעזור למסעדות לנהל את הזמינות שלהן בצורה אופטימלית. אז בנינו מערכת לניהול הזמנות ושולחנות, שעל הדרך גם עוזרת למסעדנים למקסם רווחים. ועל בסיס המערכת יכולנו לבנות אתר שמציג ללקוח מה פנוי באמת, כדי שהוא יוכל להזמין עצמאית מקום בלי לחכות לבן אדם בטלפון. אבל מסעדות תמיד עבדו עם מערכת ניהול מקום. לפני אונטופו התהליך שלהן היה מסובך. המערכת הייתה עושה סיבוב במסעדה ומסתכלת על השולחנות אם יש מקום, או בודקת ברשימה ידנית. אנחנו בנינו מערכת שאומרת להן בדיוק איפה יש מקום לכמה אנשים באזור אישון או לא. זה ייעל את ההושבה. המערכת שלכם לא תמיד מדייקת. לפעמים אונטופו מראה שאין מקום במסעדה כשבפועל יש. המערכת שבנינו לוקחת בחשבון הרבה שיקולים שרבים מהם לא גלויים לעין. למשל, כמה אורחים המטבח יכול לקבל בהתחשב במצבת כוח האדם שלו באותה משמרת. או באיזו שעה יש הפסקות של מלצרים ועובדי מטבח. יכול להיות מצב שהמסעדה לא נראית מלאה, אבל בתוך רבע שעה מגיעים כל המוזמנים. המון דברים שקשורים לניהול המסעדה עצמה נלקחים בחשבון בזמן ההזמנה באתר. ועם זאת, זה נכון שיש שיקולים שמערך יכול לקבל במקום שאונטופו לא יכולה. המודל העסקי של אונטופו מבוסס על דמי מנוי חודשיים, $200, שמשלמת כל מסעדה שמשתמשת במערכת שלה. המערכת, שמנוהלת בענן, מאפשרת למסעדה לא רק לנהל את ההזמנות והלקוחות, אלא גם לחסוך בכוח אדם, משום שהיא מאפשרת ללקוחות להזמין מקום גם בשעות שבהן המסעדה לא פעילה. כך אף פעם אין בעיה של זמינות, אומר גליקמן. אבל כן יש עניין של פרטיות. בכל הזמנה, הלקוח משאיר במערכת שלכם פרטים אישיים כמו מספר טלפון, כתובת מייל והעדפות קולינריות. זה דאטה שאפשר למכור למסעדות שרוצות לטרגט לקוחות פוטנציאליים. אונטופו לא אוספת מידע אישי. כל הנתונים שנלקחים מהצרכן מועברים למסעדה ולא נשמרים אצלנו. אנחנו אוספים רק מידע סטטיסטי, כמו מתי רוב האנשים רוצים לשבת במסעדה. האם רוב ההזמנות הן של זוגות, שלשות או יותר? מה השעה המועדפת על רוב הלקוחות? המידע הפרטני נמצא רק בידי המסעדות, שעושות בו שימוש כדי לייעל את פעילותן. ועדיין, העובדה שהמערכת שלכם מאפשרת למסעדות לשמור מידע על הלקוחות, יש בה אלמנט של חדירה לפרטיות. זה מידע סטטיסטי, לא שיווקי. מסעדה יכולה להשתמש בו כדי לדעת איזה אזור הכי מבוקש בה. מתי עליה לתגבר מלצרים, ואם כדאי לה לפתוח בשעה מוקדמת יותר. הוא לא משמש לפרסומות ללקוחות, אלא אם כן הלקוח אישר מפורשות למסעדה שהוא מעוניין להיות חבר מועדון שלה, או ברשימת הדיבור שלה. תשווי את זה לקופות החולים, שבהן את מזמינה תור לרופא, ואז מתקשרים למספר שנתת כדי לוודא שאת מגיעה אליו. זה אותו הרעיון. אנחנו דוגלים מאוד במדיניות פרטיות ופועלים לפי חוק הספאם. גם באתר שלנו אין מודעות קופצות למבצעים. חשוב לנו לשמור על ניקיון השירות, שיהיה אך ורק להיכנס ולהזמין. כמו שאת מזמינה מונית בגט, את מזמינה מקום באונטופו, בצורה נקייה מאוד. איך תגרום לאחיך לקחת סיכון? הסיפור של אונטופו מתחיל בארבעה אחים. טל, 54, ניר, 48, דני, 41, ורוני, 39. הם נולדו לאימא הולנדית. הבייבי פייס והחיוך שלי הם מאימא. ואבא ישראלי, איש חיל הים. הם נדדו בין ערי נמל שונות בהתאם לעבודתו של האב. טל וניר נולדו בחיפה וגדלו באלת. דני ורוני נולדו באלת וגדלו בקריית ים. כיום ניר ורוני הם תושבי תל אביב, דני גר בהוד השרון וטל מתגורר בארצות הברית. וכולם שותפים פעילים בחברה. ניר הוא סמנכ"ל טכנולוגיות ומוצר, רוני סמנכ"ל פיתוח וטל בעל מניות. כולנו אוטודידקטים מילדות, אומר דני. כל מתכנת חייב להיות אוטודידקט. אני אוהב לפרק מכשירי חשמל ולהבין איך הם פועלים. אני פותר בעיות אינסטלציה בבית. זו תכונת אופי שאני וכל האחים שלי נולדנו איתה. תזרקו אותנו למים ונסתדר. אימפריית ההזמנות המשפחתית לא נולדה בשולחן מבוקש במסעדה נוצצת בתל אביב, כפי שהיה אולי אפשר להניח, אלא במחסן הדירה התל אביבית של גליקמן. בתחילת 2014 הוא עבד ב-CSSN, שפיתחה פלטפורמה לסריקת מסמכים, כשהחליט להקים סטארט-אפ על בסיס הרעיון שלו למערכת ניהול מסעדות. כדי להגשים את החלום הוא היה צריך קודם כל לגייס את אחיו למשימה. מניר למדתי את כל מה שאני יודע. הוא תמיד אמר לי איפה ללמוד ומה לעשות. ובהמשך עזר לי לקבל החלטות קריירה נכונות. הוא גם גורו של טכנולוגיה עבורי, כי תמיד הוא היה מעודכן בהכל. הוא עבד בטקסס אינסטרומנטס וב-HP, והיה מנהל בכיר בתאגידים אמריקאים גדולים בעולמות הפיתוח והתכנות. אז כשחשבתי לפתוח חברה, אמרתי, אני חייב לעשות את זה עם ניר. והתחלתי להפעיל עליו לחצים. אמרתי לו, עזוב את הקואופרטיבים האמריקאים ונעשה משהו משלנו. איך משכנעים מישהו לעזוב משרה נוחה לטובת רעיון שיש לאחיו הקטן בראש? זה לקח קצת זמן, אבל בסופו של דבר כנראה תפסתי אותו בנקודת זמן נכונה, שבה הוא אמר לעצמו, יאללה מגניב, אני שנים על גבי שנים בחברות גדולות, בוא ננסה משהו חדש. בשלב הראשון פיתחנו את החברה בעודנו ממשיכים במשרות השכיר שלנו. ישבנו ובנינו הכל אצלי בחדר האורחים או במחסן. היעד הבא היה לגייס את רוני, בן הזקונים. אחרי כמעט שנה שאני וניר עבדנו על המוצר הראשוני, הבנו שאנחנו צריכים עוד כוח אדם כדי לקדם את הדברים, ושאני צריך לקחת צעד אחורה מהתכנות כדי לעבור לנהל. ומי יותר טוב מאחי, שאני סומך עליו בעיניים עצומות, והוא הכי מוכשר שאני מכיר. הוא עבד אז כמתכנת בסטארט-אפ של מערכות מידע, והיה בנסיקה מטאורית אחרי סך הכל שנתיים בתחום. היה צריך לשכנע גם אותו לוותר על כל זה, ולחזור למשכורת מינימום של סטודנט. איך עשיתם את זה? יש לנו בדיחה שאנחנו עד היום צוחקים ממנה. ב-2014 היינו במגעים להכניס משקיע אמריקאי. בשלב מסוים המשקיע אמר לנו שהוא נוסע למונדיאל בברזיל, ומיד אחרי זה הוא חוזר וסוגרים עסקה. אמרנו לרוני, בוא, אחרי המונדיאל יש עסקה, בוא תיכנס לחברה. בסוף רוני הצטרף לחברה בתחילת 2015, אבל המשקיע הראשון הגיע רק אחרי 4 שנים במונדיאל 2018. ועד היום אנחנו צוחקים ואומרים, מתי יגיע משקיע? במונדיאל הבא. בכל פעם שאנחנו רוצים להציב דדליין, אנחנו אומרים, אחרי המונדיאל הבא. ברגע שרוני הצטרף לחברה, אמרנו שלא משאירים בחוץ שום אח, לכן חייבים לצרף גם את טל. הוא חי בארצות הברית כבר 30 שנה, שותף בכמה מסעדות, והצענו לו להצטרף ולהשקיע כסף בחברה, בזמן שאנחנו היינו עם פחות אמצעים. וכך ב-2016, 4 האחים פתחו את אונטופו ויצאו לדרך. למה היה חשוב לך לגייס את כל האחים? מה שמחזיק אותנו ומייחד אותנו כמייסדים, הוא שכל אחד מאיתנו מביא לשולחן סט כלים שונה מהאחר, ואנחנו משלימים אחד את השני. קשה מאוד להקים חברה שכל מייסדיה הם בוגרי תואר שני במדעי המחשב, כי אז כולם מביאים את אותו אופי ואת אותן יכולות. אבל לאחים שלי ולי יש גישות שונות לחיים, לאיך צריך להתמודד עם המשימות היומיומיות, וזה אחד הגורמים להצלחה שלנו. איך מימנתם את הקמת החברה? ב3 השנים הראשונות של המיזם הבאנו מההון העצמי שלנו בין 1.5 מיליון ל-2 מיליון שקל. אנחנו לא משפחה עם גב כלכלי גדול, ממש לא, אבל כולנו עבדנו בהייטק כמה שנים כך שהיה לנו קצת אוויר לנשימה. ומכיוון שבנינו בעצמנו את המערכת, יכולנו בשנים הראשונות לא לשלם משכורות לעצמנו ולא היה לנו צורך להסתמך על מקורות מימון חיצוניים. בגלל זה נחשבנו אוף מוזר בקהילת הסטארט-אפ, כי לא היה לנו גב כלכלי. החברה התקיימה בזכות עצמה. בשלב מסוים, סטארט-אפ לא יכול להסתפק במתכנתים, צריך גם אנשי שיווק או מחירות. ולכן, כשהמוצר היה מוכן, הורדתי אחוזי משרה בתכנות והתחלתי לעסוק במחירות. עברתי אישית בין המסעדות, דפקתי דלת-דלת, שיווקתי להן את מערכת ההזמנות, ואפילו הייתי יושב עם המערכות ומלמד אותן להשתמש בה. כך גייסתי את 20 המסעדות הראשונות. הראשונה הייתה ליטל איטלי במתחם שרונה, שכבר לא קיימת היום. איך הצלחתם להשתלט על שוק ההזמנות? זה שוק קשה מאוד משתי סיבות מרכזיות. האחת היא שכל מסעדה היא עסק פרטי בפני עצמו, ואין הרבה רשתות גדולות של מסעדות, כך שהיינו צריכים לעבור דלת דלת ולהסביר לכל בעל מסעדה בעצמנו מה המוצר שלנו עושה, מה היתרונות שלו ואיך זה חוסך לו כסף. לכן לקח הרבה זמן עד שבנינו את השם שלנו. הסיבה השנייה היא שענף המסעדנות היה לואו-טק, ואנחנו הכנסנו לתוכו את ההי-טק. בחברות יש מנכ"ל, מנהל שיווק, מנהל משאבי אנוש, סמנכ"לים. במסעדה יש רק מנהל מסעדה ובעלים, והם צריכים לנהל המון תחומים. כשהתחלנו לפעול ב-2016, רק 15% מהאנשים ניסו להזמין מקום אונליין במקום בטלפון. ואילו כיום, 60% מההזמנות למסעדות נעשות אונליין. אנחנו הבאנו למסעדנים כלי ניהול אוטומטיים וחכמים שמאפשרים להם להתרכז במה שהם אוהבים, לארח ולבשל. כמה זמן לקח לכם לצבור תאוצה? בשנתיים הראשונות עברו שבועות וחודשים בין גיוס לקוח אחד לשני. לא ידעו איך לאכול אותנו. אף אחד לא רצה שנתגלח עליו, וזה היה מאתגר מאוד. אמרו לי, תחזור אליי כשיהיה לך לקוח יותר רציני, כשתעבוד איתך מסעדה בגודל שלי. הקפיצה המשמעותית הגיעה ב-2018, כשהצלחנו לגייס מסעדת שף מהשורה הראשונה, הדסון. עם השם שלה כלקוחה שלנו, כבר היה קל יותר לשכנע אחרים. ואז התחיל כדור השלג. מסעדות כבר פנו אלינו ביוזמתן ואמרו, אנחנו רוצות מערכת כמו שיש למתחרות שלנו. אז יכולנו סוף סוף לגייס גם עובד ראשון, מנהל שיווק ומחירות. כיום, החברה מעסיקה כבר 30 עובדים. בתחילת 2019 הכניסה אונטופו 2 קבוצות משקיעים שהזרימו לה כ$3 מיליון. הראשונה הייתה הקבוצה בהובלת ג'רני ונצ'רס, קרן ההשקעות של קבוצת פטל, וספרינג ונצ'רס של אביב רפואה. הם אהבו מאוד אותנו ואת המוצר שלנו והחליטו לעשות השקעה ראשונית בחברה. זה עזר לנו להביא עוד עובדים, לקפוץ עוד קפיצת מדרגה ולגדול, אומר גליקמן. שנה אחרי זה המשכנו לגדול ופנתה אלינו קבוצת משקיעים שנייה שכללה את אלון שטרן, הדר גולדמן ומנכ״ל אוסם לשעבר איציק צייג. היה חשוב לנו שמי שמצטרף לחברה יבוא עם ערך מוסף, שזה לא יהיה כסף טיפש, כך שכל אחד ואחד שנכנס לחברה הוא שותף אמיתי שמביא למיזם הזה תרומה והבנה ייחודית משלו. ובימים אלה אנחנו בסבב גיוס שלישי לפי שווי של 50 מיליון דולר. אונטופו רווחית? החברה מאוזנת ולא ממונפת. היא בכוונה לא רווחית, כי היא עדיין בצמיחה. לכן ככל שאנחנו עולים בהכנסות, אנחנו מגדילים הוצאות. אונטופו עוד לא התחילה אפילו את הצמיחה האמיתית שלה. אנשים נדהמים לגלות למשל שכל מה שעשינו עד עכשיו היה באפס הוצאות על שיווק ופרסום. המסעדות הכירו אותנו מפה לאוזן, והאורחים הגיעו בעקבות חיפוש בגוגל של המסעדה. כיום כבר יש לכם מתחרה רצינית, טאביט. מתחילת הדרך, המוצר שלנו הופנה לאורחים. כל הכלים שפיתחנו נועדו בראש ובראשונה לפתור לאורחי המסעדה את כאב הראש של לטלפן למסעדה ולחפש איכן אפשר להזמין. לעומת זאת, טאביט היא מערכת הפעלה למסעדות. זאת מערכת שהיא קופה, ניהול מלאי וניהול משמרות, שיש לה גם שירות של הזמנת מקום, אבל זו לא המהות שלה. יש מסעדות שמשתמשות בקופה של טאביט, אבל במערכת האירוח של אונטופו, כי טאביט לא מתמחה בזה. זה רק עוד פיצ'ר במערכת שלה. לכן אנחנו לא באמת בתחרות איתה, כי הזמנת מקומות היא המומחיות והחוזקה שלנו. משפל הקורונה לגאות שאחרי. ב-2020 הנסיקה של אונטופו נבלמה בחוזקה כשהקורונה פרצה והסגרים השביטו את כל ענף המסעדנות. זה היה שוק מוחלט. בבת אחת היו לנו אפס לקוחות. הייתי צריך לסגור 700 מסעדות ביום אחד. למזלנו, היו לנו משקיעים שתומכו בנו, והתקופה הזו שימשה לפיתוח כלים חדשים. ובזמן הזה וולט תפסה את המקום שלכם. מי שמזמין בוולט לא בא למסעדה, כך שאני לא רואה בוולט מתחרה שלי. אנחנו שתי ישויות שונות שנותנות שירותים שונים למסעדות. לחלק ממסעדות השף שעובדות איתי אין בכלל שירות משלוחים. ובכל זאת, החדירה המסיבית שלה פגעה בכם. איך התמודדתם? הייתה תקופה שעסקנו קצת במשלוחים, כמו משלוחי שף שעשינו נקודתית בסילבסטר, אבל זה תחום אחר ותחרותי בפני עצמו, שנלחם על הלקוח שנמצא בבית ועל ההגעה אליו בזמן. חברות המשלוחים עזרו למסעדנים להמשיך לחיות ולפעול בתקופת הקורונה, אבל היום, כשאנשים רוצים ויכולים לצאת לבלות, העסקים חזרו להיות יותר מבוססי מלצרים והסעדה אמיתית, ואלה עסקים מבוססי אונטופו. יש במקביל לאלה גם עסקים מבוססי משלוחים, אבל הלקוחות שלנו הן מסעדות שאנשים באים עליהן כחלק מתרבות בילוי. ובסופו של דבר, התשוקה של שף או בעל מסעדה היא לארח אנשים, ולא לשלוח להם אוכל בקופסה שמחממים במיקרו. מיד אחרי הקורונה, השפל הפך לגאות מטורפת. בתל אביב קשה למצוא מקום במסעדות הנחשבות וצריך להזמין שבועות מראש. אתה יכול לומר אם המיתון ועליות המחירים מעטים כעת את החגיגה? אנשים מבזבזים כסף קודם כל על חופשות, ובמקום השני על מסעדות ובילויים. אונטופו היא ברומטר לזה, ואנחנו בהחלט רואים עלייה בביקושים והמסעדות מתמלאות. רואים את זה מיד בכמות ההזמנות ובהתעניינות של האנשים. אפילו הלמ"ס פנתה אלינו לקבל דאטה על כמות ההזמנות. בתקופה הזו של השנה אנחנו בביקושי C, ולמרות האינפלציה, הביקוש נשאר גבוה, בעיקר בגלל החופש הגדול. אנשים רק מחפשים לצאת ולבלות. לקראת החורף תמיד יש שעתה טבעית, אבל אנחנו עם יד על הדופק ועוזרים למסעדות להיערך. אחת הדרכים שבהם סייעה אונטופו למסעדות היא חינוך הישראלים להפסיק להבריז ממסעדות בלי להודיע מראש. שיעור ההברזות בארץ היה גבוה מאוד. 12% מההזמנות של לקוחות ביצעו לא התממשו בפועל. כלומר, אחד מכל 8 מזמינים היה מבריז בלי להודיע על ביטול. וזה פוגע מאוד במסעדה, ששומרת על השולחן ריק ומחכה איתו עוד רבע שעה לאיחורים במקום לתת אותו ללקוח שהזדמן אליה. הדבר היחידי שהמסעדות יכלו לעשות נגד זה הוא אוברבוקינג, כמו שעושים בטיסות, מתוך ידיעה שיותר מ-10% מהמזמינים לא יגיעו. אבל זה לא היה פתרון טוב בשום צורה. אנחנו פיתחנו פיצ'ר שמאפשר למסעדות לקחת פרטי כרטיס אשראי כפיקדון. המסעדה היא זו שמחליטה באיזו סיטואציה, כלומר באילו ימים ושעות או עבור איזה גודל של קבוצות אנשים, היא לוקחת אשראי כפיקדון. וזה לא כוחני? זה נועד להבטיח שאנשים יתרחו להתקשר ולבטל בזמן, כדי שהמסעדה תשריין במקום אנשים מרשימת ההמתנה הארוכה שיש לה. נוסף על כך, דאגנו שהמערכת תשלח SMS תזכורת ללקוח בבוקר ההזמנה, שעזר מאוד בהורדת כמות אי ההגעה. כי לרוב הלקוחות אין כוח להרים טלפון למסעדה להודיע שלא יגיעו, אבל ביטול ב-SMS קל להם מאוד. הכלים האלה עובדים כבר כמעט שנתיים בשוק, והם חתכו את כמות ההברזות לפחות מ-2%. אנשים מגלים פתאום אחריות. השלב הבא, בנק של מסעדות. השלב הבא עבור אונטופו היא להפוך למרקט פלייס של תחום המסעדנות. לפני שבועיים השיקה החברה בהשקה שקטה אפליקציה שמאפשרת ללקוח לא רק לבצע הזמנה למסעדה ספציפית, אלא לבצע חיפוש רוחב באמצעות העדפותיו הקולינריות. למשל, מסעדות כשרות, איטלקיות, בתל אביב, לזוג, ביום חמישי בערב, כדי לקבל מגוון אפשרויות של מסעדות עם מקומות פנויים באותו הזמן. כעת, עוד טרם עלה קמפיין לפרסום האפליקציה, כבר יש לה 100,000 הורדות. לפי הסטטיסטיקה שלנו, רק 35% מהמשתמשים עושים חיפוש של מסעדה ספציפית, ו-65% רוצים לאכול לפי סגנון ולא יודעים לאן לצאת ורוצים שנכוון אותם. חברים שלי ושל שירה, אשתי, תמיד מתקשרים אלינו ואומרים, אתה עובד באונטופו, סדר לי מקום ליום חמישי. ואז אני מתחיל לשאול אותם שאלות, כמו, מה בא לכם? איזה סגנון? באיזו עיר? יש מגבלות כשרות? צמחונות? טבעונות? צריך מקום לילדים? אז פיתחנו אפליקציה ששואלת את כל השאלות האלה לפי ההעדפה הספציפית של הלקוח, במקום שהוא יבדוק בכל מסעדה ומסעדה אם יש במקום פנוי. בנינו לחברים שלי כלי שאומר להם, לכו לאפליקציה ותקישו את ההעדפות שלכם במקום להתקשר אליי, אומר גליקמן וצוחק. יש לנו מאגר של יותר מ-700 מסעדות, ואנחנו רוצים להיות בנק של מסעדות בישיבה. אבל לאונטופו יש תוכניות התרחבות נוספות על הכוונת. אחרי שיצרנו בנקים של מסעדות, יקבים וברים, אנחנו רוצים לפתוח מרקט פלייס של שפים פרטיים כדי להתחרות ב-Eat With, שירות שמתווך לקהל הרחב אנשים שהם מבשלים ומערכים בבתיהם. אנשים רוצים לצאת לבלות. זה יכול להיות מסעדה, בשלן ביתי או דרינק בבר, אבל הם לא רוצים לשבור את הראש. כמו שהיום לא כותבים בגוגל משלוח המבורגר, אלא נכנסים לוולט ובודקים מה האופציות שיש, כך אנחנו רוצים שתיכנסו לאונטופו בשביל בילוי מחוץ לבית. מה המודל העסקי של האפליקציה? האפליקציה היא חינמית לסועדים. בחול המודלים מבוססים על עמלות שנגבות מהמסעדות פר סועד, אבל לנו היה חשוב לא להיכנס כשותפים בהכנסות המסעדות. במקום זה, המודל שלנו מבוסס על קידום תוכן של המסעדה בתשלום. אם מסעדה רוצה למשל לקדם happy hour, ברנץ', תפריט חדש או סתם לקדם את עצמה, היא יכולה לעשות זאת באפליקציה בתשלום. יהיו באפליקציה פרסומות גם מעולמות תוכן לא קולינריים? אנחנו לא עושים פרסומות. לא תראה אצלנו שום פרסומות למכונת כביסה, אבל כן תראה עדכונים על מסעדה חדשה שנפתחה, חודש מיוחד במסעדה מסוימת, שטאפים חגיגיים עם שפים או פרויקטים ייחודיים שנפיק בעצמנו עבור הקהל. כך למשל, לפני כמה חודשים, עשינו פרויקט שבמסגרתו 8 שפים בישלו מאכלי ילדות שלהם, ומכרנו מראש כרטיסים לארוחות המיוחדות. יש שאיפה לצאת לחול? ישראל היא המקום הכי טוב לבנות בו מוצר, ודאי בעולם המסעדנות. וכמו כל סטארט-אפ ישראלי טיפוסי, המטרה שלנו היא לכבוש יעדים נוספים באירופה וארצות הברית, ולהפוך את המוצר שלנו לבינלאומי כבר בתחילת השנה הבאה, כשעל הפרק נמצאות איטליה, צ'כיה, פולין ורומניה. במגרש הבינלאומי לא חסרות מתחרות חזקות. יש שתי שחקניות בינלאומיות חזקות. Open Table האמריקאית שבבעלות Booking ו-The Fork שבבעלות TripAdvisor. כל אחת מהן עובדת עם יותר מ-60,000 מסעדות ברחבי העולם, ועדיין יש מאות אלפי מסעדות שצריך להגיע אליהן. יש עוד שחקנים קטנים מקומיים בכל מדינה. למה לדעתך Booking ו-TripAdvisor לא נכנסו לישראל עם הפלטפורמות שלהן? בגלל מחסום השפה ומפני שהשוק קטן, אבל אנחנו פיתחנו טכנולוגיה יותר טובה משלהן, ושתיהן יצרו איתנו קשר לאחרונה מתוך התעניינות בה. אז אולי אחת מהן תקנה אתכם. זו השאיפה. ימים יגידו. הצלחנו לכבוש את ענף המסעדנות באפס פרסום ושיווק. פשוט עברנו דלת דלת. כתבתה של אורנה יפת מתוך מוסף כלכליסט, אוגוסט 2022, הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. קורא אמיר אשר, עריכה טכנית, אורי פלג.